שלום לכולם, מה שלומכם? תודה שבאתם, ברוכים הבאים. שני מזוגלים לומדים לבית מוהר"ן, אני אלי רובינשטיין.
אני אביה את סנדרס.
מה
המצב? איך היה החג?
היה טוב, היה כיף, נחת, הרבה שמחה, ברוך השם. איך היה לך?
אצלנו גם היה טוב, היה לנו, בגלל שאנחנו מתפללים בשטח פתוח, אז באו אנשים מהשכונה שבדרך כלל לא מגיעים למניין האשכנזי,
וואלה.
ואנשים מבוגרים יותר, והם כל כך התרשמו, שהם אמרו, זה פעם ראשונה שאנחנו חווים תפילת ראש השנה, שיש בה שמחה. עכשיו, אני מניח שיצריכם יותר שמח מאיתנו, כי אצלנו כן יש איזשהו שילוב שכזה, בין שמחה לבין, כן, אפשר לקרוא לזה דין וכן הלאה, אבל אתה יודע, זה הכל בסגנון הציוני דתי, ש... הם לא מסוגל לקבל ביקורת, אז בטח שגם לא ביקורת עצמית, אז הדין אצלנו מתחלף מהר מאוד בשמחה, ברגע שהבנו שהאופציה שם, דיברנו על זה שבוע שעבר, אז קפצנו על זה, אז אבל באמת הם אחרי התפילה כל כך התרגשו, אמרו, אז פעם ראשונה שזה באמת, שהם חוו תפילה כזאת וכן הלאה, אז זה היה משמח מאוד. בכלל, באמת היציאה מראש השנה תמיד יש בה, איזשהו משהו, למרות שיש איזושהי תחושת זיוף, כאילו תחושת זיוף באוויר שכזאת, כי יצאנו מראש השנה, אבל השנה עוד לא באמת התחילה. כי ברור לכולם שהשנה מתחילה במוצאי יום כיפור.
כן, כן, כן.
אנחנו נמצאות באיזושהי תקופה שמצד אחד התחלנו שנה חדשה, ומצד שני, אף אחד, טוב, לא יודע אם אף אחד לא מרגיש בתשרי, אבל מבחינתי אנחנו עדיין באלול. אלול זה חודש של 40 יום כזה.
כן, לגמרי.
אז באמת, רוצים להתחיל שנה חדשה, אבל עדיין עמוק עמוק עמוק, בהרבה מובנים בשנה הקודמת. אולי זה באמת מראה איזשהו מסר, שמתחילים את השנה החדשה עם תשובה.
כן, זה מאוד חזק.
אבל זה באמת איזושהי מחשבה שאני מסתובב איתה, תמיד במוצאי ראש השנה. תמיד גם בקושי לגייס מניין לסליחות לצום גדליה. אנשים עם כוח.
לא, אנשים אין כוח, אני חושב שהשיא של השיאים היה בסוף מוסף של יום שני, או מנחה של יום שני, שהיה, אנחנו עשינו מנחה אחרי מוסף, כי סיימנו ביחד וחצי, משהו כזה, אז היה מדהים לראות את המנחה הזאת, יש תחושה, לא יודע אם אתה מכיר, יש משחקי קלפים, שיש כאילו קלפים שניצלו אותם, זרוקים בצד, זה הרגשתי שזו התפילה המנוצלת ב... בחפיסת התפילות המנוצלות, המנחה הזאת שמפללים בבטיל. אנשים כבר צריכים ללכת הביתה. אבל אני חושב, יש סיטת שזה קצת כאילו חלק מהמכנסנו כבר. אוקיי, הבנו תשובה וזה, אנחנו בפנים עכשיו, עכשיו תן לנו עכשיו לא להתפלל אלא לחוות את התשובה. בשבעה ימים האלה.
עוד הפעם, תן לנו.
לחוות את התשובה, לחוות את התשובה ולא... כאילו התפילה יש בה משהו שמדברים על התשובה, או רוצים את התשובה, ובחיים עצמם יש משהו שהם התשובה עצמה. משהו כזה. כאילו, אני כן מרגיש בעשרת ימי תשובה, אני לא מרגיש עכשיו שאולי כל סוג של מה שאמרת, שאני לא התחילה השנה החדשה עדיין. אז כאילו, אחרי התפילות
שלנו.
כן.
אז היה התפילות, באמת, היה שופר, היה... התמדות, אתה רוצה, אני אספר לך שני דברים שהתחדשו לי לתפילה, נראה לי זה גם ימשיך איתנו הלאה. אני צריך לומר שאני בשנים האחרונות מתפלל יחד עם דברים שכתב מורנו ורבנו, ששנינו, הרב חיים וידל. הוא כתב ספר שנקרא רוח חן על תפילת ראש השנה, ולי יש גרסה של רוח חן חלק ב', שזה עוד לא פורסם. אז עכשיו, מה שהספר עושה, הוא באמת לוקח ברכה ברכה ומעמיק בה, אז הספר באמת נותן פרספקטיבה, אבל יש כמה דברים שלי יצאו, הם לא כתובים בספר, אבל הם יצאו לי במובן מסוים מהספר, בעיקר קודם כל ברעיון של, קודם כל ברוך אתה, שיצא לי לחשוב על זה בזמן התפילה, שאולי זה ברוך אתה, ברכות. בסוף דיברנו על זה שבוע שעבר, שהמסע של בכלל של האדם זה להבין שהוא לא לבד,
כן.
המסע אולי העמוק ביותר של האדם זה לפנות מקום, זה ליצור חלל פנוי לאלוקים. אפשר להסתכל על כל הסיפור על הבריאה של הארי, או בכלל של הקבלה, שהוא מעשה סיפור שמתחולל אצל האדם. האדם מפנה מקום לאלוקים. אז הוא יוצר את מערכות האלוקות בתוך כל המציאות כולה וכן הלאה. אבל הדבר הזה באמת מגיע עם מלא רכות, כי הרכות הזאת היא מחייבת. מאחר שהאדם הוא זה שמפנה את המקום, האדם צריך לפנות את המקום למשהו שיש בו רכות. האדם לא יפנה את המקום למשהו שהוא רק דין, למשהו שהוא רק מעניש. אולי דווקא הרכות הזאת היא מה שמאפשרת לאדם אחרי זה לעמוד בדין, שהוא יודע שיש רכות. זה נקודה אחת.
זה קשר, אבל כאילו, אם יש פה שתי אפשרויות, שאתה אומר ברוך אתה, אתה מבקש את זה, או אתה אומר שזה מצב נתון?
לא, אני אומר שזה, זו עבודת התפילה. נראה לי יצאנו לדבר על זה לפני שנים ארוכות, אני אתזכר אותך, נראה לי זה עוד היה בפתח תקווה עצמה. Okay. יצאנו לדבר על התפילה עצמה, ואמרתי לך שאני תופס את אתה חונן לאדם דעת, במובן הזה של... תכלס יש לנו דעת, אנחנו לא צריכים את אלוקים כדי לתת לנו דעת. אבל כשאני אומר אתה חונן לאדם דעת, אז כאילו אני משתף את אלוקים בסיפור הזה, שהוא לא חייב להשתתף בו. אני אומר, אני מבקש שאתה תהיה קשור לדעת שלי. אני מבקש שאתה תהיה קשור לרפואה שלי. אפשר בלעדיך, אבל אני לא רוצה. יש פה איזשהו מידה של הזמנה. יש אנשים שאין להם אלוקים בחיים, אבל יש להם תודעה של דעת, ולא מבקשים על הדעת ויש להם דעת. אפשר לחיות חיים שלמים בלי אלוקים.
כן.
במובן מסוים יש פה איזשהו מובן של הזמנה. אבל הזמנה הזאת היא מגיעה מתוך רכות. כי באמת כל, אני חושב, כל האקט של פינוי מקום הוא רך, הוא מגיע, הוא לא דין, הוא לא קשה, הוא מגיע מתוך רכות. עכשיו בעומק זה גם הדין, אין דבר כזה דין שלם, דין מוחלט, וגם אין דבר כזה רכות מוחלטת. בכל דין צריך להיות רכות, ובכל רכות צריך להיות קצת דין.
כן, אני חושב שזה באמת מפגשו שכזה.
כן, אם לא זה עולם של מלאכים, שמלאכים דתו, שמלאכים של שנים קדמוניות, שקורס את תוך עצמו. זה לא משהו שיכול להחזיק, לא משהו substantial, משהו שיש לו מעמד.
לא רחמים ולא דין, לבד, ברור.
אז זו הייתה מחשבה ראשונה. מחשבה שנייה, שבאמת זה התחדש לי, זה בעניין מחיי מתים.
אוקיי.
באמת הדיפולט שלנו, זה נשמע קצת מורבידי, אבל זה בדיוק הפוך, במובן מסוים התורה מלמד אותנו שהדיפולט של המציאות שלנו הוא מוות.
כן, כן.
הוא מוות, כי באמת אחרי האדם הראשון, אחרי הוכלכה ממנו מות תמות, כולנו היינו אמורים למות. מה שכן, קיבלנו הערכה. עכשיו, הערכה הזאת היא באמת משנה במובן מסוים את מהות החיים. כי זה כבר לא חיים לנצח כמו שהיה אמור להיות לאדם הראשון. קיבלנו הערכה מתוך ה-930 שנה, 1,000 שנה שהאדם הראשון היה אמור לחיות, חי 930, לכאורה קיבלנו את ה-70 שנה כולנו. אולי זה 70 שנה של דוד המלך, או 70 שנה בכלל, אולי זה יותר, אחרי זה עוד הערכה, אולי ל-120 במהות, אולי גם מעבר לזה, אבל בסוף, כל יום של החיים שלנו, זה יום שלא מתנו בו. ויותר נכון, זה יום שבניגוד למה שהיה אמור להתרחש, לפי הסיפור המקראי, מוות, המוות לא התרחש. למעשה, כל יום זה תחיית המתים. הדיפולט זה לא לידה וחיים. הדיפולט זה שאין חיים, בגלל החטא, בגלל שאנחנו חוטאים.
זה הנס.
אבל זה תחיית המתים. זה הסיפור של תחיית המתים. אז באמת, זה שם את הפרספקטיבה של ראש השנה, בצורה נראה לי הרבה יותר משמעותית, אם אנחנו ראויים וראויות בכלל לתחיית המתים הזאת.
כן. זה רבי אליעזר, שוב יום אחד לפני מיתתך.
כן. שכל יום באמת בן אדם צריך להיות כאילו יום אחד לפני מיתתו. אז אם זה, אם זה, אם זה אני צועד מהתפילות, אם זה, זה מה שאני לקחתי מהתפילות, זה מה שהתחדש לי בזמן התפילה. אך כמובן, בעקבות דברים אמרתי שקראתי אצל הרב חיים, זה כאילו, אבל זה דברים שהתעוררו אצלי בזמן שהתפללתי.
כן, לא, גם אני מאוד, מאוד אוהב ומחובר והיה לי חזק מאוד ברכת מחיי המתים בראש השנה הזה. גם בהקשר של הקורונה, זה עוד יותר כאילו גלוי פשוט. זאת אומרת, הרי זה שהמגפה היא בסוף אחוזים נמוכים, זה נטו רפואה מודרנית ברוך השם ונס, כי 100 שנה אחורה וזה לא היה אחוזים כאלה.
נכון.
פתאום כאילו הדיפולט הוא מי שלא מסתגר, מי שלא זה חוטף את זה. ברוך השם שלא. אז זה מאוד מאוד חזק בהקשר הזה, ובהודעה זה, זה, זה הוביל, או לי לפחות, זה מוביל תמיד להודעה גדולה. ללא ברור מאליו, לפלא, למקום ענב יותר, אולי באמת מקום ערך, החלל הפנוי הזה, שהוא מאפשר.
יפה. אז האמת היא, אני חושב שצריך להתקשר למה שאנחנו הולכים ללמוד היום. אנחנו ממשיכים היום בדברים של הרב שגר, על הדברים של רב נחמן. אני רק מזכיר, אנחנו עוסקים כבר תקופה ארוכה, כבר 7 פרקים למעשה, אנחנו בפרק של השמיטה, אפרופו, כבר 7 פרקים אנחנו, 7 פרקים, אנחנו עוסקים ביחסים, במערכת היחסים המאוד מורכבת בין דמות הסמכות לבין התלמיד, ובעיקר מה שרב נחמן טוען שאיך הווידוי יכול לשנות את האדם. דיברנו שבוע שעבר על האדם שיוצא מעצמו ופוגש את האחר, אל מול העבירה שהיא נמצאת בעצמות של האדם, שהיא נכנסת פנימה.
כן.
והווידוי הוא אקט של יציאה החוצה. אז רק נקרא את הדברים של רב נחמן, ואז נקרא את הדברים שהרב שגר, ונדון, נלמד אותם. Yeah. וזה הבחינת החזרת המלכות לשורשה. ששורש המלכות הוא אש, והתורה נקראת אש, שמשם המלכות. בעיקר התורה הם תלמידי חכמים. תיקונו על ידי אש, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם. וזה לשון עבירה. שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. ומצווה לשון התחברות, שעושה חבילות חבילות של מצוות. אזי נתחברו שברי עצמותיו. אוקיי? אז באמת על זה דיברנו שבוע שעבר, על ההבדל גם בין האש לבין העבירה, ראו פרק שעבר, תקשיבו לו. עכשיו אנחנו בואו נראה את הדברים של הרב שגר. אוקיי? הסברו, אני מתחיל בעמוד 32 למי שרוצה לעקוב בתוך הספר, ואנחנו נקרא. הסברו המרכזי של רב נחמן להעלאה בחלק ו' שהתורה הוא כך. מעשה העבירה של האדם מושבים בדרך כלל אש, אש היצר המחממת את האדם וביאתו ידי חטא. תיקון החטא המתואר כאן על ידי העלאת המלכות לגבורה, הוא התמודדות עם אש היצר על ידי העלאת האש, ומציאת שורשה החיובי ככוח מחמם ומניע. תהליך זה מתממש דרך המפגש עם התורה, עם תמיד החכם, שגם הוא בחינת אש. כאן לדעתי האש מבטאת את הלהט, את התשוקה, את המקור ליצריות התמונה בנפשו של האדם. הווידוי בפני תלמיד חכם מבטא את היכולת לעלות תשוקה ולהט, על ידי שימוש בהם בדבקות של תורה. היצירים המכוננים את החטא אינם רואים מצד מהותם. הם מהווים יצריות נפולה, במובן זה שהיא מתלבשת בתוך עולם נמוך ומתגלה במתכונת שטחית וחלקית. אכן, חסידים לימדו שהיצר עצמו אינו אסור. הרוע שבו מתגלה כאשר הוא מוכפף לאגו של האדם, כדברי רבי יעקב יוסף בשמו של בעל שם טוב, ששמעתי ממורי עניין שחיטת מלאך המוות, הוא להוציא ממנו חלק הרע, שישאר מלאך קדוש ונעשה מנבל, מן אותיות נבל, אותיות לבן. כדי להתמודד עם היצר הרע, יש לדעת להפוך אותו לכוח חיובי, ולכן שחיטת המלאך המוות אין פירושה מגורו המוחלט, אלא פעולה שמגמתה להוציא את החלק הרע, ואז לחשוף את קיומו של, של החלק החיובי והטוב. השאלה אם ניתן להפוך את היצר הנמוך והחומרי של האדם לאש קדושה, לתשוקה ולדבקות ברוחני ובנשגב, קיבלה תשובה חיובית פורה בתורת החסידות. החסידים לימדו שצריך לדעת להתפלל עם היצר בתפילה, כדי שהתפילה תהיה התרחשות עם עוצמות של להט ודבקות. וכן מספרי חסידות מקבילים לא פעם בין עבודת התפילה לבין דימויי הזיווג, דימוי חריף שנועד לבטא את הדרישה הזו. טוב, מה אתה אומר?
בהכי פשוט זה הדיפולט שלי וחיי הם כאלה, זאת אומרת המקום שמבין ומכיר בזה שיצר הרע הוא מה שמחמם, הוא הכוח שמניע את הכל. בדיוק אני ואחי סיימנו לפני ראש שנה חודשיים של ירידה במשקל, שבעצם עשינו תחרות של ירידה במשקל. והתחרות שהיא כאילו הייתה יצרה לגמרי, מי מנצח אחד על השני גרמה לשנינו להוריד את 10 קילו, ובעצם להגיע לבי-אמי הבריא שלנו, אחרי קורונה שכזו. אז אני ממש מכיר
טוב, אשכוח.
מכיר, תודה. מכיר את זה מאוד. כן, אני אגיד פה שני דברים. אחד, זה תמיד עדיין קשה. זה תמיד שאלה כאילו קשה. מה זה אומר בסוף? כאילו שיצר הרע הוא מה שנותן לי את הכוח להידבק ברוחני המשגב. הרי בתחושה בסוף, שאני כועס על הילדים שלי, או שאני פוגם ופוגע בעצמי, או שאני פוגע במישהו אחר, אין פה משהו שאני יכול לקחת כאילו לחיי חוץ מלבקש סליחה. זה אחד. שתיים, יש פה משפט שאני ממש לוקח, אתה יודע, זה אומר בדיוק, שעבודת התפילה היא כמו דימוי הזיווג. מה זה אומר שעבודת התפילה היא כמו דימוי הזיווג, ואיך זה קשור גם ליצר הרע? זה ככה תחושה בנושא.
אז קודם כל, בכלל, אני צריך לומר שהתפיסה הזאת של יצר הטוב ויצר הרע, היא באמת תפיסה שמאוד מושרשת, אני חושב, ביהדות, או בכלל, בכלל הדתות.
כן, אני אגיד שזה רק אחרי התנ"ך, זאת אומרת, אחרי חורבן הבית, התחיל להגיע
מהביטוי. זה בהחלט תפיסה של תורה שבעל פה.
כן.
אני לא רואה, באמת בתנ"ך אין מושג כזה יצר הרע.
אין דואלי.
אבל באמת, באמת בתנ"ך, מצד שני, הפיתויים הם חיצוניים תמיד. הם אף פעם לא פנימיים.
נכון.
אני חושב שאנחנו כן נמצאים בעולם, אני חושב שזה בבית שני, התחילו להפנים את הנקודה הזאת, שהפיתוי המרכזי של האדם הוא לא החיצוני, אלא הוא מה שנמצא בתוכו.
כן.
זה באמת, יש פה איזשהו מימד של עבודה פנימית, שהאדם תמיד צריך לעבור.
זה ברור שזה עבר, זה קיבל משנה תוקף אחרי החורבן, כי פשוט לא היה יותר משהו חיצוני. כל מה שזה אומר להיות יהודי הפך להיות פנימי.
אז אני חייב לומר שכאילו, אני אוהב את הדברים של אחרי החורבן. או יותר נכון, אין לי בעיה עם זה, הרבה אנשים אומרים הדברים שהם גלותיים. אין לי בעיה עם דברים שהם גלותיים. אין לי בעיה עם הסיפור. אז אני חושב שככה התורה שבעל פה עובדת.
זה לא אמרתי כבר רע. זה לא רע, אבל זה שאלה.
זה יכול להתפרש, כאילו יש פה איזשהו משהו שהוא לא אותנטי. אז היהדות בעיניי היא לא אותנטית, שום דבר ביהדות היא לא אותנטית, מה שהיהדות היא מתפתחת, מתי שאתה מתפתח, אז יש מקום לאותנטיות, יש מקום להתפתחות. ובאמת התפתחנו למקום שיש בו יצר הטוב ויצר הרע. אני כן צריך לומר שככל שעבר הזמן, כמו כל התפתחות, חזרה אחרי זה תשובת המשקל, או חזרה אחרי זה איזושהי פרספקטיבה שגם לוקחת אותנו למקום אחר. אני חושב שזה בעיקר מתי שהפסיכולוגיה המודרנית התחילה לדבר על המקומות הפנימיים של האדם, ולמעשה פרויד התחיל לדבר בשפה של יצר הרע, ואז אולי קצת קיבלנו הצצה מבחוץ מה אומרת התפיסה שלנו. כי ברגע שפרויד לא אמר את זה במילים שיצר הרע, אלא הוא דיבר את יצר הרע במילים אחרות, הוא אולי גם אמר שהאדם לא מסוגל להשתלט על יצר הרע, כי זה כל האדם, כי זה מה שהאדם, אלא האדם רק מסוגל לחיות איתו, ובאופן מחשיד זה היה מתחיל להישמע קצת כמו התפיסה של הבינוני של התניה, ואולי גם קצת כמו תפיסות אחרות, אז בהרבה מאוד מובנים אני חושב שקצת לקחנו צעד אחורה, או ברצון הפנימי שלנו זה כן קצת לקחת צעד אחורה מהביטוי הזה יצר הרע, ובאמת להתחיל להתייחס לאדם כמשהו מורכב.
כן, רצון הוא לא להיות דואלי ולהיות הוליסטי, להיות משהו שהוא יותר שלם, לא להגיד, הכי פשוט כאילו, אני זוכר את שנות נעוריי שהיה לי רמים בישיבה תיכונית אזורית, בוא נגיד שהם יהיו מאוד ישיבניקים, נגיד את זה ככה, בחורי ישיבה כאלה, והתחושה הייתה ששנים של אשמה, לא משנה מה, לא משנה, זה לא משנה האם אתה עושה טוב, זה משנה רק הרע, זה משנה רק הרע, והלחימה בו, כי אתה צריך לבחור, אתה או זה או זה, ואתה לעולם או זה, לא או זה או זה, אתה מורכב, וברגע שיש לך קצת רע, זה אומר שאתה רע. ואני זוכר עם עצמי לחימה ותחושות תסכול, במיוחד בכל מה שקשור לפורנוגרפיה, שזה כאילו היה ההיילייט של ההיילייט של הישיבה התיכונית. כל הזמן לדבר על שמירת הברית, שמירת הברית ושמירת העיניים. ואתה מרגיש, לא משנה כמה טוב אתה עושה, לא משנה כמה אתה תותח, מספיק שאתה נופל למשהו אחד, נופל, המילה הזאת, נופל, שרודפת.
אני זוכר שאנחנו היינו בכיתה ו' או ז' או ח', אחד מאלה, אז היה איזשהו עידוד כזה, או איזשהו צ'אנט כזה, שזה ממש מגיע מאותו מקום שאתה אומר, שחבר'ה הסתובבו בכיתה ואמרו, יצר הרע, יצר הרע, כאילו בצורת עידוד כזאת. זה היה כאילו איזשהו ביטוי למרד בכל השיח הזה של יצר הרע. כאילו מי שאמר, וואלה, דברתי על יצר הרע, אז אני רוצה יצר הרע, אני יצר הרע. אם ככה אתה מדבר אליי כל הזמן, אז כן, ואני יעודד את יצר הרע, יהיה לי טוב עם יצר הרע, ומשם, כאילו, כשגדלתי, אז הבנתי איך הדרך לפרנקיזם היא כל כך מהירה.
ממש.
איך הדרך באמת, לומר, טוב, אתה מדבר איתי כל הזמן על יצר הרע, אז אני אעבוד, אז אני יצר הרע. זהו, אני יצר הרע, ואני לא מתבייש בזה יותר. אני חושב שזה גם פרויד. פרויד אומר, אני יצר הרע, אני לא מתבייש בזה. אני דווקא, אני כל הזמן חוזר לדרשה הזאת, הוא דיבר פה על ההבדל בין נבל, להפוך את הנבל ללבן. אני לא אוהב את הדרשה הזאת של נבל ולבן, אני גם לא אוהב את הקטע החסידי של עונג ונגע. אני לא אוהב את הסיפור הזה. אני דווקא כל הזמן המשחק מילים הזה, אני חוזר, והנה טוב מאוד. אז חכמים אמרו, והנה טוב מאוד יצרה, והנה טוב מאוד מלאך המוות וכן הלאה.
כן.
אבל אם מסכלים את המילה מאוד, הם מקבלים אדם.
כן.
זה לא רק נבל ולבן, אלא מאוד זה גם אדם. בסוף האדם, כמו שאתה אומר, מורכב. הוא מורכב. אני לא בטוח שהוא גם מורכב מטוב ורע, אלא אדם הוא אדם באשר הוא אדם, הוא מורכב.
כן, כוחות שונים.
כוחות שונים, ובאמת אפשר לרתום כל כוח לדברים טובים, אפשר לרתום כל כוח לדברים רעים, אז אפשר לקרוא איזה יצר הרע. אבל המילים יצר הרע, כמו שאתה אומר, לי, גם לי, אולי זה גם שאלה דורית, הם מעלים אצלי קונוטציה ש... זה לא רק שהיא מרתיעה אותי, אני לא מפחד מדברים שמרתיעים אותי, אלא טוב אם זה מרתיע אותי, אולי שם אני צריך לעבוד. לא בגלל זה. זה מלא איזושהי קונוטציה באמת של אפסות האדם.
כן, כן, זה מין...
לא אפסות טובה, אלא אפסות רעה.
קטנות, קטנות, כן, קטנות, להקטין אותך. להקטין, כן, אני מרגיש ש... אני לא זוכר מאמר את זה עכשיו אפילו רבי מקוצק. שהוא אמר שיצר הטוב ויצר רע זה בעצם אותו יצר.
זהו, אני חושב, אני מאוד מסכים עם האמירה הזאת, שיצר הטוב ויצר הרע זה קצת כמו נשארים דרכי השם, זה בדיוק ההפטרה שלנו, הפטרת שבת תשובה, היא מתחילה בהושע, וזה לפחות מנהג האשכנזים, היא עוברת ליואל.
אוקיי.
כן, אני חושב. כן, ליואל. ובסוף הוא מדבר על זה שישרים דרכי השם, צדיקים הלכו בם ופושעים ייכשלו בה.
כן.
בסוף יש לנו דרך, ויש כאלה שהדרך היא מכשילה אותם, ויש כאלה שלא, וזה זוקק דיוק פנימי, וזה זוקק הבנה פנימית של המקום בו אני נמצא. זה מאוד מזכיר לי את הפולמוס שמתרחש, תכף זה לא כזה פולמוס, אבל הרב עידו פכטר, חברנו, הוציא ספר,
כן.
שמדבר על שמירת הלכה ואורתודוקסיה, והיה מישהו שתקף אותו מאוד, כי הוא חשש מאוד מהספר, כיוון שהרב עידו מציע שם נקודות מאוד משמעותיות של אולי פתיחת ההלכה.
כן.
עכשיו, מה שהרב עידו מציע, אני חושב שזה משהו שאני גם, אני מסכים עם הרב עידו מאוד, ואני חושב שגם אחרים מסכימים איתו, זה שההלכה צריכה להתחיל לדבר בכל אחר. ההלכה צריכה להתחיל לדבר, לתת אופציות.
כן.
ולהשתמש במגוון האופציות שלה, וככה אולי היא תהיה הרבה יותר מרכזית ונוכחת בחיים של יותר ויותר ויותר אנשים. אם רק נפתח את האופציות ההלכתיות, אז אנשים יבחרו. אנשים יבחרו מה, איפה הם ומה הם.
אני יכול לתת דוגמה. מה שבעיניי הוא חזק זה שההלכה היא כזאת, פשוט מסתירים את זה.
זהו, אני חושב שזה כאילו הסיפור האורתודוקסי הקלאסי, אני הרבה מאוד פעמים שאני מנסה להבין מה הניע את החתם סופר, או מה הניע את האנשים שבאמת יצרו את האורתודוקסיה בתור מענה לרפורמה, ומה מאפיין, אז תמיד אומרים שאורתודוקסיה זה חדש אסור מן התורה. אני חושב שזה חצי סיפור. אני מאוהב בתנועה האורתודוקסית, ממש, אני באמת חושב שזה תנועה נפלאה, בגלל שבאמת הלב הפועם של התנועה האורתודוקסית היא שמהיום והלאה כולנו רבנים. מהיום והלאה כולנו שומרים על ההלכה בצורה שרק הרבנים שמרו עליה פעם. בצורה הכי 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 אקסטרים שלה. כולנו מידת חסידות, כולנו רבנים. עכשיו, זה מאוד יפה, אני גם כשאני מתח את זה, אני רואה את המענה להשכלה, את המענה לשוויון האדם. אז כן, כולנו שווים, כולנו שווים, וכיוון שכולנו שווים, כולם יהיו תלמידי חכמים, וכיוון שכולנו שווים, כולם ילמדו תורה, וכיוון שכולנו שווים, כולם יהיו בישיבה, וכיוון שכולנו שווים, כולם ישמרו מצוות בדיוק באותה צורה. שזה מעולה. אבל זה לא מתאים לכולם. ובאמת ההלכה, אני באמת מרגיש שההלכה צריכה להיות רלוונטית לכולם, לא על ידי פשרה בהלכה, אלא באמת על ידי החזרה של אופציות הלכתיות לתוך השיח. עכשיו, אני אמשיך לבחור בצורה של מידת חסידות בהלכה, כמעט בהכל, לא יודע אם בהכל, אבל כמעט בהכל. אבל יכול להיות שאחרים יוכלו, אני בטוח, שההלכה תהפוך להיות הרבה יותר רלוונטית עבורם. הרעיון בכלל שיש דבר כזה הלכה, שהיהדות דורשת מעשה, או היהדות מבקשת מאיתנו לעשות, להיות עסוקים בה, יהיה הרבה 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 יותר רלוונטי. ואז זה בכלל לא יהיה יצר הרע, אלא זה בכלל יהיה מקום של מבחר, מקום של בחירה. אבל מהר מאוד אנחנו רצים להפוך נטיות בסיסיות בנו לרעות. אבל שהן לא מקבלות ביטוי, יכולת ביטוי בעולם של קדושה, או בעולם של טוב, אז באמת זה הופך להיות רע, אם זה לא מקבל ביטוי בעולם של טוב.
כן, כן, לגמרי. אני אחבר את זה רגע למשפט של הרב שקר, על עבודת התפילה ודימוי הזיווג. אני חושב שגם בזוגיות, אם אני מבין נכון, יש את שתי אפשרויות האלה. אפשרות אחת זה לפחות שאני התחתנתי בהתחלה, זה כאילו לראות מה דומה, מה שונה, לעבוד על השונה, להתמקד בדומה, מין כזה משחק כזה על זה, והרבה ריבים באופן כללי. ובשנים האחרונות מה שקרה זה מין הבנה שאנחנו מורכבים, שאנחנו כוחות שונים, וזה יהיה ככה, ושום דבר לא הולך להשתנות, ומה שהולך להשתנות זה דברים שאתה לא רוצה שישתנה, והעיקר במטרה הוא ביחד ליצור איזשהו מרחב, זה אולי הביטוי הכי משמעותי, מרחב שבו משוחחים, תקשרים, מדברים, יוצרים, שאותו דבר זו התפילה, ובאיזשהו מובן אותו דבר זה עם היצירה של יצר הרע במרכאות, וביצר הטוב להבין שזה מרחבים שונים וכוחות שונים, שצריך לשחק עם זה ולמצוא את הדרך הנכונה לחיות עם זה. אם אנחנו לוקחים את זה להלכה, אני חושב לא רק כמו שאמרת שזה ייתן מבחר, אני חושב שזה ייתן אפשרות ליצור לבני אדם את המרחב, את האופציות, את המרחב שהם רוצים לתת ליהדות בחיים שלהם. וכן, להגיד לעצמנו, כן, אני שומר הלכה, יש בזה איזה מין משהו חזק כזה להגיד לעצמך שכן, אני שומר הלכה, או כן, אני שומר תורה, או מקיים תורה. וזה קשור למבחר ולכוחות השונים, ואמן, לוואי לתוך ההלכה שזה יהיה. זה האגוז הכי קשה כאילו לביצוע.
עכשיו אני באמת, תראה, זה רק אגוז קשה, אני חושב שאם יש משהו שיפרק, או שמאיים על פירוק הציונות הדתית, זה הנקודה הזאת, הרבה מעבר לכל דבר אחר. כי אני חושב שבשורש אני מסוגל להתחקות בצורה זו או אחרת אחרי כל המחלקות הגדלות בדיוק לשם. וכן, עכשיו, זה לא שאלה של פלורליזם או לא פלורליזם. אני לא חושב שהמילה פלורליזם מתאימה פה. אלא זו שאלה האם באמת יש תמיד דרך קריאה אחת, דרך מעשית אחת, דרך פרקטית אחת, או ש... המבחר והמגוון הוא חלק פנימי בתוך הסיפור.
כן,
נכון. וזה באמת, ואני חושב שזו באמת שאלה. אני חושב שהתפילה היא גם כזאת, בסוף. אין דרך אחת להתפלל.
כן.
אין נכון. באמת דרך אחת, גם אני גם, אני אומר יותר מזה, לא ברור לי שיכולה להיות דרך אחת שמתאימה לכל החיים למהי תפילה. איך מתפללים, באיזה פורום מתפללים, באיזה צורה מתפללים. בא אליי פעם מישהו ואמר לי, אני כבר תקופה ארוכה מתפלל בלי מניין. אמרתי לו, אבל אתה מתפלל? אמר לי, כן. אמרתי, אז מה אתה רוצה? זה אומר, אבל זה בלי מניין. אמרתי, אבל אתה מתפלל.
כן.
אבל כתוב, זה אמרתי, נכון, אבל יש, אבל אתה אומר, אתה חושב שאתה לא יוצא ידי חובת מצוות תפילה, אתה יוצא לחובת מצוות תפילה, אז אתה לא מתפלל במניין. ושהגיע הזמן להתפלל במניין, אתה תתפלל במניין. בדרך זו או אחרת, אתה תתפלל במניין.
כן.
מתישהו. זה באמת משהו שהוא, לא כל צורה מתאימה לכל תקופה. שזה מאוד קשה לנו, כיוון שאנחנו תופסים את ההלכה, או בכלל את היהדות כאילו זה חוק.
כן.
כללים. אבל זה לא חוק.
לא.
זה עבודה.
כן.
ואם זה עבודה, עבודת השם, אז באמת צריך להתייחס לזה ככזה.
כן, אני אגיד שאני רואה את חמי, ש-40 שנה מתפלל באותו בית כנסת, באותו זה...
עוצמה גדולה, אני מניח.
מדהים, הוא כאילו, אתה יודע, הכי...
ברור, ומישהו אמר לי, זה הדרך המוכחת להוציא ילדים דתיים. אמרתי לו, נכון? זה באמת הדרך המוכחת להוציא ילדים דתיים. השאלה העמוקה היא, האם זה הדרך המוכחת, ואני לא יודע, אין לי פה תשובה. רק הזמן יאמר. ואם זה הדרך, האם זה הדרך המוכחת להוציא אנשים שהם עובדי השם? עכשיו אני חושב שחובת ההוכחה היא עליי. כי באמת, כן. כמו שאומרים, יש דרך מוכחת. אבל דרך מוכחת הרבה מאוד פעמים זה לא מספיק. יש איזשהו פחד מהשיח הזה. יש איזשהו פחד מהאמירה הזאת, לאיפה זה לוקח אותה? לאיפה כן. זה מביא אותה? מה שאני רוצה לומר, שהמקום כנראה שזה מביא אותנו, כן, הוא מקום באמת פחות יציב. אבל...
נכון. הוא נכון.
מקום הרבה יותר ישראלי. עכשיו, אני סותר את מה שאמרתי לכאורה, כי אמרתי שאני לא מפחד מהגלות, אני לא מפחד מהמסורת. ביהדות זה תורה שבעל פה. אבל אני חושב שזה נותן המסורת את המקום שלה. וזה ממשיך כן. אותה הלאה, וזה ממשיך לפתח אותה. בלי לזלזל.
קראת את הספר של הרב שי פירון, ישראל השלישית?
האמת היא לא, הוא נמצא בטודוליסט שלי.
בטודוליסט. ממש חזק, ממש על המקום הזה. מתחבר לי מאוד.
עכשיו, אני חושב שאפשר גם לדבר בשיח הזה ולשמור הלכה ולהקפיד על מה זה קלה כחמורה, על הרבה יותר מקלה כחמורה.
כן.
אני לא חושב שזה סותר, אני לא חושב שהשיח הזה סותר משהו משמירת ההלכה. אני רוצה שהילדים שלי ירצו לשמור הלכה. כמובן ההקנייה עוברת תמיד דרך הרגלים, אבל אני רוצה שהם גם יתרגלו לבחור. אני אספר לך סיפור, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה, סיפור שמה זעזע אותי.
אוקיי.
שבאחד מהשיעורים שהעברתי, אז אמרתי כמשיח לפי תומי, תראו, היסוד של יהדות זה בחירה חופשית. כן. אז אחת מהתלמידות אמר לי, מה פתאום? היסוד של יהדות זה שמירת הלכה.
וואלה.
והייתי בשוק. אני חייב לומר שהייתי המום לחלוטין, הייתי בהלם. אמרתי, כן, צריך לשמור הלכה. יהדות רוצה שנשמור הלכה, אבל בבחירה, לכל העניין, אנחנו בני אדם, אנחנו בוחרים, זה הצלם שלנו. התברר לי שהשיח הזה הוא לא שיח נפוץ. הייתי בטוח שהוא מובן מאליו.
מוזר.
נכון?
ששמה, כאילו שאנחנו, עדיף שנהיה רובוטים שלוחצים על הכפתורים הנכונים.
אני, אלו, בסוף...
אבל זה אותו היום.
כן, עדיף.
זה קשור להסתכלות על ההלכה כבלוק. כמה שהשם רוצה זה איקס. זה פשוט לא ככה. אבל טוב, זה חלק מהעניין, זה גוף הנקודה. האם מה שהשם רוצה זה שכל בן אדם שיוולד יעשה סחר ומעשים שאבא שלו עשה, או שהוא רוצה שניצור. עכשיו, כל השאלה.
עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו עושים פה, הרב שגר עלו, הוא מתרגם את החסידות, אבל כנראה הוכח שכל 20 שנה זה באמת דור, ומה שאנחנו עושים פה, אולי אנחנו יוצרים איזשהו תרגום קצת בשפה של הרב שגר, שהרב שגר מדבר על עבודה עם יצר הרע, ועוד שהחסיד רצה עבודה בלעד, עבודה עם האש של העבירה, אני חושב שאנחנו מתרגמים את זה, אנחנו לוקחים את אותו רעיון, אבל אנחנו מתרגמים אותו קצת הלאה. זה לא עניין של עבודה, מבחינתי אני מתרגם מה זה האש של העבירה. אני חושב שמה שהחסידות רצתה, ואם אפשר לדבר על זה בשפה כזאת, מה שהתורה רצה מאיתנו, ומה שהיהדות דורשת, ומה שאלוקים, הנוכחות, האמירה הזאת של אלוקים, שיש לו נוכחות בעולם דרך המציאות ודרך התורה, ושאנחנו, המטרה שלנו היא להיפגש עם הנוכחות הזאת, היא לא רק על ידי מה שמוגדר בצורה הראשונית שלו כטוב.
כן.
אלא באמת צריך הסתכלות שהיא קצת רחבה יותר. עכשיו, עוד הפעם, זה לא מגיע ואומר שמותר לעשות רע, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לבוא ולומר רק זה טוב, לבין לבוא ולומר המטרה שלי היא לעשות טוב, ועכשיו הטוב הזה מתבטא בצורה הזאת. עכשיו, צריך להיות כללים. אני לא חושב שזה יכול לפגוע באחר, אני לא חושב שיש דברים שאפשר לעבור עליהם, זה לא יכול לעבור, אני אומר יותר מזה, אני גם מאמין שזה לא הולך נגד איסורים. אני חושב שהאיסורים יש להם מקום בדיוק לשמור עלינו מהמקום הזה. לאדם לא יכול לבוא לאכול חזיר ולומר זה מה שטוב. זה מה שטוב לך, אבל זה לא עבודת השם. אבל כן, יש פער מאוד גדול בכשרות, בין 6 שעות לבין 3 שעות לבין 30 דקות. יש כל מיני דרגות של בהלכה, יש כל מיני תפיסות, הסתכלויות, מה זה הפרדת בשר וחלב, מה זה תערובת, מה זה נותן טעם לפגם. לא חייבים שזה יהיה רק בהסתכלות אחת. כן, אני כן מסכים שצריך, ברור לי שעולם המושגים הזה הוא מחייב לחלוטין, וברור לי שאסור לעשות איסורים. אבל יש שאלה גדולה מה איסור ומה לא.
נכון.
אז אפשר להמשיך כל הזמן לבוא ולומר, עכשיו יבוא מישהו ויזדעזע ויאמר, אז אתה קורא לשבירת המערכת ההלכתית? לא, אני לא קורא לשבירה שלה, אני רוצה יותר על החוק.
של מסורת, המסורתיות ושל במובן הפשוט שלה, של העברה מדור לדור, זה הגבולות גזרה.
כן, אבל אני אומר גם יותר מזה.
לפרטים ולחיבור לחיים, זה אנחנו.
אני רוצה יותר הלכה, אני לא רוצה פחות הלכה, אני רוצה יותר טוב. והרבה מאוד פעמים הדרך להגיע ליותר טוב, היא לראות מהו מרחב הטוב.
כן.
במרחב הטוב הוא יותר גדול, הוא יותר רחב, הוא הרבה יותר משמעותי ממה שהיה פעם.
כן.
זה באמת דברים, הם בעיניי שהם תורף תורה שבעל פה, מה שאני אומר עכשיו. מה שאמרנו שנינו. עכשיו, זה דברים שהם לא פשוטים, הם לא פשוט לקבל אותם, כי גם אפשר בקלות, כמו שדיברנו על זה הרבה, לבלבל אותם עם אפשר בקוט לבלבל אותם איזשהו לייטיות או איזשהו
זריקה.
זריקה. ונראה לי גם אני וגם אתה הרבה מאוד פעמים מוצאים את אצלנו מתוסכלים שככה מפרשים את הדברים.
נכון.
החילוק הזה שעשינו, נראה לי שנינו יחד דיברנו עליו לפני שנים ארוכות בין דתי לייט למד יוט יוט תת, כן. דתי לייט, של לייט מלשון אור באנגלית, ואחרי זה החילוק הזה אומץ על ידי אחרים, נראה לי הוא ממשיך להיות רלוונטי מאוד גם לנושא הזה.
כן. יפה.
תקדם קצת?
יאללה, יש לנו כמה דקות.
עוד טיפה. אז בואו נראה. כאשר משתמשים נכונה בכוחות התשוקה והלהט, שבדרך כלל מדרדרים את האדם ומחצינים אותו, הנגע הופך להיות עונג, כלשון ספר יצירה המובא בספרי חסידות. העלאת המלכות שרגליה יורדות מוות למדרגה הקדושה של הגבורה, מכוננת עוצמה פנימית המגלה את הכוח הטמון ביצר המנותב לעבודת הקדושה. זהו המובן הראשון של העלאת המלכות לגבורה.
רגע, מה זאת אומרת? המלכות רגילה יורדות מוות.
לא, המלכות היא הספירה הנמוכה ביותר, והספירה הנמוכה כן. ביותר, הרגליים שלה, הקצה שלה, נמצא בתוך המציאות שלנו, בעולם המוות, בעולם ששולט בו המוות. כל אילן הספירות, כל השלישיות הספירות, זה אלוהים חיים. אבל כן. המלכות נוגעת במוות של עצמו. אז רגליה יורדות מוות, והן שואפות כלפי מטה. הן נוגעות אפילו בלמטה ביותר. השאלה היא איך מעלים אותה מלמטה, איך מעלים אותה למדרגת הגבורה. יש פה מידת התגברות, להתגבר על היצר.
כן.
מידה של גבורה,
וזהו גיבור. איך נותנים לכוח, כאילו איך נותנים לה... אני אנסה לדמיין את זה במילים נורמליות, אז כאילו מלכות, אם המלכות תהיה נניח הכלי, אפילו ברמה הלכתית, כלי הלכתי, אז אתה צריך למצוא את הדרך להעלות אותה לגבורה, לתת לה עוצמה, לתת לה טעם, לתת לה משמעות בגבורה.
אני חושב שמלכות זה כל דבר שיש בו באמת איזושהי נגיעה, של מלכות שרגליה יורדות מוות, זה משהו שיש בו נגיעה עם משהו שאפשר, שאפשר לפרש אותו כחטא.
כן.
כל דבר שאפשר לפרש אותו כאילו הוא חטא, אז הוא באמת נוגע במוות.
כן.
הוא באמת נוגע במקום הזה. ומצד שני, אפשר להעלות אותו. אפשר לעבוד איתו ב... אפשר לעבוד איתו בקדושה.
יפה.
עכשיו, אבל זה עבודה מאוד אקטיבית, זה עבודה כאילו מאוד, תקרא לזה גם מודעת לעצמה, אפילו אובר מודעת לעצמה. אבל יש סוג גבורה אחר.
Okay.
במקומות רבים בתורתו מתייחס רב נחמן לסוג אחר של עבודה רוחנית, עבודה שקטה יותר, ששורשה בכיסופי האדם, בכניעה הנובעת מתחושת העדר וחוסר, ומחוללת רצון למלא ולהשביע את הרעב. כמו סיפורו הידוע של הלב, המעיין, שזה סיפור של ראש השנה, הגעגוע יוצר את הדבקות. לעניות דעתי, קם את ערב נחמן סוג אחר של עבודה. העלאת המלכות לגבורות, שהיא עבודה ששורשה בתשוקה לגעת בפלא האלוקי, בעולם הקסום הניצב בפני אדם, אשר בו הוא רוצה להיחלל, להתמזג ולדבוק. האפשרות להתגבר על היצר קיימת, אם נחיל אותו במשהו גבוה ונשגב יותר, ואז ננתב אותו, כשעוצמתו וחיוניותו נותרות בעינן, ומתבטאות באש ההתלהבות לדבקות.
לא הבנתי לסוף איזה עבודה הוא מדבר.
אני חושב שכל עבודה שנובעת ממני היא עבודה כזאת. כל עבודה שנובעת ממך. בסוף יש פער מאוד מאוד חריף, שנראה לי אנחנו חווים אותו הרבה, בין, נראה לי בעלי המוסר, דיברו על זה עד בלי סוף, בין הרצון שלנו למלא את התאוות של עצמנו, לבין עבודת אלוקים.
כן.
בסוף עבודת אלוקים זה עבודת אלוקים, הרצון שלנו למלא את התאוות שלנו, רצון למלא את התאוות שלנו. עכשיו, בעלי המוסר גם הסתכלו על זה בתורה, הסתכלו על זה בלימוד, הסתכלו על זה במצוות. אומרים, יש בן אדם, יש עוד תשוקה לעשות מצווה. יש עוד תשוקה לעשות מצווה, כי כיף לו במצווה הזאת, כי זה הסוציולוגיה שלו. אין לו באמת תשוקה למצווה.
כן.
עכשיו, באמת, זה חלק גדול מהעבודה, זה באמת, זה היכולת לבוא ולקחת את מה שאתה רוצה, ולראות בזה לא רק את מה שאת רוצה, לא רק את מה שאת מבקשת, לא רק את מה שטוב לך, אלא גם מתוך המקום הזה להפוך אותו גם למה ש... לעבודה. להפוך אותו למשהו שהוא גדול יותר, נשגב יותר, מרק הרצונות הפרטיים שלך.
ואיך זה מתקשר ליצר הרע?
כי יצר הרע זה מה שאתה רוצה.
לא, אבל הוא כותב פה, נכליל אותו במשהו גבוה ונשגב יותר.
כן, אתה תכליל את הרצון שלך, את הרצון האישי למלא את התאווה ואת התשוקה שלך, במשהו גבוה ונשגב יותר. העניין הוא, זה לא יכול להיות כלפי חוץ, זה באמת צריך להיות כלפי פנים, וזה מאוד מאוד קשה בעיניי. וואן מסוים, אם דיברנו... אני כל הזמן חושב על ה... זה סיפור שאני נותן אותו מלא בתור דוגמה, בסיפור הידוע על הצדיק, נראה לי זה הבעל שם טוב, אני רק לא רוצה להתבלבל, על הצדיק ששאל מי יהיה לידו בגן עדן, ושלחו
כן,
אותו וראו אותו, הוא הלך לאיזשהו יהודי שאוכל כל היום כולו,
כן.
ושמן ושוטה וסובב וזה, ולא מברך ולא שום דבר, ואז הוא איתו שבוע, ואיזשהו שבוע היה מתוסכל, ושואל למה אתה תהיה לידי בגן עדן? אז הוא אמר לו, לא יודע, כן גן עדן, לא גן עדן, הוא אומר, אספר לך סיפור. ההורים שלי שרפו אותם גויים, והם נשרפו מאוד מהר, כי הם יהודים מצומקים כאלה. אז אני לא יודע להתפלל, לא יודע ולא רוצה להתפלל, אבל אני יודע שאם ישרפו אותי, ייקח מלא זמן לשרוף אותי. וככה ידעו שקשה לשרוף יהודי, שיהודי עושה אש גדולה. אז כולם לוקחים באמת מהסיפור הזה את הדבקות הזאת וכן הלאה. מה שאני לוקח מהסיפור הזה זה כמה דברים. א', מסתבר שהרבה יהודים לא ידעו לקרוא ולאכול ולשתות, ומה שידעו לקרוא ולאכול, לקרוא ולהתפלל, ומה שידעו לעשות זה לאכול.
כן.
היו יהודים כאלה. מסתבר עוד יותר מזה, שאני חושב שהלב שלה, אני חושב שהלב של הסיפור, הוא אותו בן אדם, בסוף כנראה אהב לאכול.
כן.
אם הוא לא היה אוהב לאכול, הוא לא היה מצליח לעשות את העבודה הזאת. אבל הוא עשה את העבודה מתוך המקום אותו הוא אוהב, הוא רק העלה את המקום, לקח את המקום אותו אוהב ונתן לו עוד ערך.
כאילו להתאין לו... משמעות.
בדיוק, הוא התאין אותו במשמעות. עכשיו, בעיניי
זה... משהו, מה זה יכול להיות שקרי? כאילו...
זה מאוד מסוכן בעיניי. זה משהו שהוא מאוד 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 עדין.
כן.
עוד הפעם, נשארים דרכי השם, אבל מצד שני פושעים יקשלו בה. זה מאוד 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 מסוכן. תמיד שמגיעים הדברים האלה, שורש האמונה הוא שורש אמריקי, דברי רבי יהודה. זה לא קל. אנחנו באמת לפני יום כיפור, אנחנו לא נדבר, אני חושב, לפני עוד הפעם, עד ליום הכיפורים. תמיד הדרשות החסידיות, זה הדרשה של השעיר לעזאזל. מקריבים שעיר לעזאזל, איך זה יכול להיות? שורש האמונה הוא שורש אמריקי, ביום כיפור גם אפשר לרתום גם את עזאזל לתוך ה... לתוך הקדושה. זה לא דבר קל, זה לא, אבל זה בהחלט דבר שהוא אפשרי. זה סוג עבודה אחר קצת ממה שאנחנו דיברנו. אנחנו דיברנו באמת על עבודה של הרחבה.
כן.
ושל נתיב, ושל באמת הכרה בהלכה. הוא מדבר פה על עבודה עם היצ... עם, במובן מסוים, עם מה שהאדם רוצה, עם מה שהאדם מבקש. עכשיו...
זה באמת... מאוד חזק, אם אתה מצליח את זה, זה מאוד חזק, אם הם מצליחים לקחת איזשהו רצון שלך. ולתת לו משמעות חזקה ואמיתית, אמיתית עם עצמך. זה סוג של תשובה מהאהבה, הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע, לקחת משהו שנראה... אפשר, יותר קל שאת זה עם דברים מהעבר, להתאין אותם במשמעות. הכי פשוט זה כל מיני חטאים סוב קול שקרו, ופתאום להבין למה הם קרו, ומה המשמעות להם, ומה לוקחים מהם, ואיפה הם עכשיו. אם צריכים לעשות את זה בהווה, במשהו שהוא הווה, עכשיו זה משהו שהוא חזק מאוד. זה מה שהיהודי יצירת דרך. אתה הצלחת לעשות כאן דבר פעם?
מה? עוד הפעם?
אני אומר, לקחת איזשהו חטא, או אפילו לא חטא, איזשהו רצון.
ולעבוד איתו.
לגלות משמעותי, לגלות את המשמעות שלו באמת, זאת אומרת, להיות אמיתי עם עצמך. ולגלות באמת משמעות עמוקה בו, זה ממש חזק.
תראה, אני חושב שאנחנו עשינו את זה. אני חושב ששנינו עשינו את זה.
כן.
בסוף שנינו היינו בשליחות, נכון?
כן.
בוא נודע על האמת, אם היית אדם נטול אגו, לא היית נוסע לשליחות.
כן.
ובכל זאת נסעת, וקיבלת שם במה, ועשית שם דברים נפלאים, שגם הזינו את האגו שלך.
כן.
אבל האמת היא שכדי להצליח בשליחות, מה שאת צריך זה את האגו שלך.
ברור.
בלי האגו שלך, לא, לא היית עושה דברים גדולים. לא היינו עושים דברים גדולים. אין יותר יצר הרע מאגו.
כן.
אין יותר הנקודות האלה שהוא מדבר עליהן מאגו. ואנחנו עבדנו איתם, או עדיין עובדים איתם במובן מסוים, הרבה מודעות. עוד הפעם אני מחזיר את כל מי שרוצה ורוצה לשמוע על הפרקים הראשונים, עד כמה צריך מודעות וזהירות עם זה. אבל כן, אנחנו עובדים עם הנקודה הזאת, אני חושב, כל הזמן. אני לא חושב שזה מעבר לים ורחוק מאיתנו, הדברים האלה שנאמרו פה.
כן.
אני אישית מרגיש שזה לא מספיק.
לא מספיק.
כן, אני מבקש משהו רחב יותר. זה מאוד פרטי כזה. אני, מעניין אותי הסיפור היותר רחב. הסיפור, איך הם, איך מצליחים לגרום לעם ולעולם, ולא רק לי, לעבוד ככה. אני לא בטוח שזה, שיש פה את התשובה על הדבר הזה. אני חושב שבהמשך אולי כן, אבל דרך הנקודה הזאת, אני לא בטוח שיש פה, את התשובה. התשובה, מה שהרב קורא לו התשובה העולמית, זה מה שמעניין אותי הרבה יותר. אבל זה די בטוח, זה נמצא בשלב הבא של התורה, שהשלב הבא של התורה זה העלאה לא לגבורה, אלא העלאה לבינה. וזה אנחנו נראה כנראה בפעמים הבאות.
יפה.
טוב. שלום מורנו, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, נכון?
אמן, אמן, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
ככה אומרים, ותשתו טוב, וחיים וחיים. המון בריאות. יאללה, כל טוב, להתראות.
להתראות.